שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למדבב מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. היום אין לנו נושא אחד מרכזי, אלא אוסף של דינים שקשורים לחזקת ג' שנים. הקבוצה הראשונה של הדינים זה דינים בשם רב יהודה. אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף למדהי עמוד ב'. הדינים של רב יהודה היו בערך עד 2/3 של המדבב עמוד א'. הדין הראשון זה חזקת ג' שנים אצל גוי. לגוי אין חזקת ג' שנים, כלומר גם אם הוא יושב בקרקע של יהודי 3 שנים, זה לא אומר שהוא קנה את זה, כי פשוט היהודי פחד להתלונן. עכשיו מחדש רב יהודה בשם רב, גם יהודי שקנה מהגוי, שקנה מיהודי אחר, גם לו אין חזקת ג' שנים. כלומר, אם אדם יושב בשדה 3 שנים, ואז בא אליו המרקמה ושואל מה אתה עושה בשדה שלי, ואומר קניתי מהגוי והגוי קנה ממך, זה לא טענה ואין לו חזקת ג' שנים. עכשיו האמת היא שגם אם אני טוען שקניתי מאדם שלישי יהודי ולא גוי, גם פה לא ברור שיש לי חזקה. למדנו בדף למד שאם אדם יושב 3 שנים בשדה ואומר לא קניתי ממך מרקמה אלא קניתי מאדם שלישי והוא קנה ממך, אז אמנם יש לי ג' שנים אבל אין לי טענה, כי צריך טענה שקניתי מהמרקמה. מתי כן אני יכול לטעון שקניתי מאדם שלישי? באחד משני תנאים, או שאני טוען שראיתי אישית שאותו אדם שלישי קנה ממך מרקמה את השדה, או שיש עדים שאותו אדם שלישי ישב יום אחד בשדה, ואז אני אומר שקניתי ממנו וישבתי שם 3 שנים. עכשיו אצל גוי, רק השיטה הראשונה עובדת, ולא השיטה השנייה. כלומר, העובדה שגוי ישב שם יום אחד לא עוזרת לנו. זה מה שאומר פה רב יהודה בשם רב. אבל, אומר רבה, השיטה הראשונה כן עובדת. כלומר, אם זה שיושב בקרקע, יהודי, טוען, אני ראיתי את הגוי קונה ממך, מרקמה, ורק אז קניתי ממנו ואז ישבתי 3 שנים, אז כן יהיה לו חזקה. זה מה שאומר רבה פה בגמרא אחרי תיקון קל. בהתחלה אמרו שרבה אמר שמספיק שאני אגיד שהגוי אמר לי שהוא קנה ממך יהודי. הגמרא מיד דוחה את זה, כי מה פתאום? הרי לגוי לא מאמינים, למה שנאמין שהוא אמר למישהו אחר? ואז מתקנים ואומרים שרבה אמר שאם אני ראיתי את הגוי קונה ממך, אז יש פה גם ג' שנים, יש פה גם טענה, כי אני טוען שראיתי אותו קונה ממך, ויש חזקת ג' שנים. והסברה, כמו שאמרנו, זה שהגוי יושב שם אין איזה שום משמעות, בין אם זה ג' שנים, בין אם זה יום אחד, כי מניחים שהוא גזל את זה והיהודי פחד למחות, אבל אם ראיתי אותו קונה מיהודי, אז יש לי טענה ויש לי חזקת ג' שנים והכל בסדר. ועכשיו אנחנו בשורה השביעית בעמוד א', דין הבא. את הדין הזה כבר ראינו בדף למד ג' עמוד ב', שם דיברנו על חזקת ג' שנים בפירות. אמרנו שבפירות לא צריך ג' שנים, אלא יש חזקה מיד כמו מטלטלין, אבל הגבלנו את זה שהוא רק יקבל את הפירות עד הרגע שהבעלים מחה ולא אחרי זה, וגם אמרנו שצריך שבועת אסת. שם הבאנו את הדין שעכשיו נראה כאן. אומר רב יהודה, אם אנחנו רואים אדם שלוקח כלים בשביל ללכת לקטוף תמרים של אדם אחר, אז אנחנו מניחים שהוא קנה את הזכות לעשות את זה. למה? אומרת הגמרא כאן שאדם לא חצוף עד כדי כך ללכת לקחת פירות משדה של מישהו אחר אם הוא לא קיבל איזה רשות או שהוא קנה את הרשות. בדף למד ג' ראינו סברה נוספת, כמו שאמרנו, שבפירות אין ציפייה שיש שטר, לכן אין צורך בחזקת ג' שנים, אלא יש מוחזקות מיידית. עכשיו אנחנו בערך בשליש העמוד, מכאן עד אמצע העמוד, יש קבוצת דינים של מקרים שבהם אין חזקת ג' שנים, כי למרה כמה לבעלים לא כל כך אכפת שיושב פה מישהו, לכן הוא לא טרח ומחה. מה מדובר כאן? אז דבר ראשון זה השטח בשולי השדה, שאנשים היו שמים את הגדר קצת פנימה לתוך השטח שלהם ומשאירים כמה מטרים מחוץ לגדר, שם היו זורקים קצת זרעים שיגדל שם משהו, וזה היה בשביל החיות, הערודים, שהיו באים מהיערות והיו אוכלים, וכך הם יאכלו את זה ולא יכנסו לשדה עצמה. אז אם אדם רואה שמישהו יושב לו בשטח הזה, לא אכפת לו, לכן הוא לא מוחה. למה לא אכפת לו? אם אלה הערודים אוכלים את זה, אז שיוכלו לו הוא שיושב שם, במקום שיוכלו את זה לו. דוגמה נוספת לדברים שהמרקמה לא אכפת להם, לכן הוא לא מוחה, לכן אין חזקה, זה דברים שמסורים באכילה. כלומר, אורלה, שביעית, כלאיים. דוגמה נוספת, אני מדלג לרגע על רב יוסף, אומר רב נחמן ממש באמצע עמוד, אם יש קרקע שהיא לא טובה, שהיא מלאה בורות, או קרקע שלא מוציאה הרבה תבואה, שאתה זורע קור ומוציאה רק קור, גם כאן לא אכפת לבעלים למחות, כי מלא יבול עכשיו הוא לא טוב. עכשיו נחזור לרב יוסף שדילגנו עליו. אם אני רואה שזה שיושב בקרקע אוכל את היבול לפני שהוא גודל לגמרי, אוכל את היבול שחת, אז גם פה אמר הקמה לא תורח למחות, כי הוא רואה שזה שיושב שם עם אלה מפחד, הוא אוכל את זה ככה מהר מהר לפני שזה גודל, אז זה מראה שהוא לא מתנהג בשדה כביילים, ממילא כולם ידעו שהוא לא באמת הביילים, לכן אני לא צריך למחות. אלא אם כן, אומר רבה, זה מקום שככה כולם עושים, שאז זה נחשב התנהגות כמו הבעלים. ומקרה נוסף שבו אין חזקת ג' שנים, כמו שדיברנו מקודם על גוי, שהמרקמה פחד למחות, לכן אין חזקה, אז אותו רעיון יש לגבי הריש גלותה. אם הריש גלותה תפס לי שדה, אני לא אמחה כי אני אפחד למחות, לכן לא יהיה לו חזקת ג' שנים. ואותו דבר להפך, אם אדם תפס לריש גלותה ויושב שם 3 שנים, אז גם בזה אין חזקת ג' שנים, כי הריש גלותה לא תורח למחות, כי יש לו מספיק שדות, וכשהוא ירצה הוא כבר יצליח להוציא אותו בלי שום בעיה, לכן הוא לא מחה, לכן אין חזקת ג' שנים. עכשיו אנחנו בנקודותיים קצת מתחת לחצי העמוד, נדבר עכשיו על חזקה בדברים שזזים. עכשיו נקדים ונזכיר שיש 2 סוגי חזקות, יש מוחזקות שהיא מיידית, שזה קורה במטלטלין, מה שתחת יד אדם שלו, ויש חזקת ג' שנים שזה בקרקע, כי בקרקע אין משמעות לזה שאתה מוחזק אם אין לך שטר, ובשביל להוכיח שזה שלך אתה צריך להיות שם 3 שנים, בלי שהמרקם אמר כלום. עכשיו מה שנראה זה שלגבי המוחזקות המיידית זה דווקא בדבר שלא זז. אם זה דבר שזז כמו בהמות, אז יכול להיות שהם נכנסו לך לחצר בלי שידעת על זה, וזה לא מראה שזה שלך. אבל חזקת ג' שנים זה גם בדבר שזז, כי לא סביר שדבר שזז יישב אצלך בשדה ג' שנים אם לא קנית אותו. עכשיו נראה את הדוגמאות בגמרא. אז דבר ראשון, המשנה אומרת שלעבדים יש חזקת ג' שנים, אז זה מסתדר עם מה שאמרנו, כי ג' שנים אין לי בעיה שזה משהו שזז. הגמרא מקשה על זה מצון, גונדרות, שלהם אין חזקה כי הם זזים, ואז הגמרא מסבירה מה שכבר הקדמנו, ששם דובר על חזקה מיידית. זה בדבר שזז אין, אבל חזקת ג' שנים יש גם בדבר שזז. אגב, נעיר שיש פה חידוש מעניין, שבגודרות צון, לפי הפירוש של הרשב"ם, יש חזקת ג' שנים, אפילו שלכאורה זה מטלטלין, וזה לא דבר שיש ציפייה שיהיה עליו שטר, כמו עבד, ובכל זאת, משמע כאן שיש לו חזקת ג' שנים אם המרקמה לא מחה. עכשיו הגמרא מביאה 2 דברים שלכאורה הם זזים, ובכל זאת אנחנו מתייחסים אליהם כאילו הם לא זזים, ואז גם בסוג של מוחזקות מיידית תהיה מוחזקות. אז דבר ראשון, אומר רבא, תינוק עבד. שמשום מה הגמרא לא מצפה שיהיה פה שטר, אז יש מוחזקות מיידית וזה לא נחשב כדבר שזז. למה שנחשוב שזה דבר שזז? הרי הוא באמת לא זז, כי יש לו אמא, והאמא זזה, אז אולי הוא הגיע עם האמא, כמה שמלן שלא סביר שהאמא תשכח את התינוק שלה, ולכן אם הוא פה, כנראה שהוא פה כי קנו אותו ולא כי הוא הגיע לשם במקרה. דבר שני זה עיזים. יש סיפור שעיזים אכלו חושלה, איזשהו צמח של מישהו אחר, והזיקו לו, אז הניזק תפס את העיזים, ודרש מהמזיק תשלום מאוד גבוה. אז פסק קבוע דשמואל שהוא יכול לתבוע רק עד המחיר של העיזים, כי במחיר של העיזים יש לו מיגו, כי הרי הוא יכול לטעון שהעיזים האלה הם שלו, אז תאמין לו באותו סכום של העיזים, שלפחות זה הנזק. עכשיו, למה הוא יכול לטעון שהעיזים שלו? הרי העיזים זה דבר שזז, אז אין עליהם מוחזקות מיידית של מטלטלין. מסבירה הגמרא, עיזים נחשב כדבר שלא זז, כי הם לא זזים אף פעם לבד. לכל מקום שהם זזים, יש עליהם שמירה 24 שעות, לכן בדבר כזה יש מוחזקות מיידית. אנחנו עכשיו 2 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו חוזרים לציטוט המשנה מדף כ"ח עמוד א' בתחילת הפרק. ראינו שם המחלוקת עקרונית האם צריך ג' שנים מלאות, או שצריך ג' מחזורים של גידול. ואז יהיה תלוי בסוג הגידולים, ויכול להיות שיהיה גידול שמגדלים אותו 3 פעמים באותה שנה, אז יהיה לך חזקת ג' שנים אפילו בתוך שנה. אז דעת חכמים זה שצריך 3 שנים מלאות, ודעת רבי ישמעאל ורבי עקיבא שמספיק 3 מחזורים. אז אם יש שדה אילנות, אז יכול להיות שנעשה חזקת ג' שנים אפילו בתוך שנה, כי כל אילן יש לו זמן אחר שבו הפירות מוכנים. אם זה שדה תבואה, אז הם דורשים 1 שנה באמצע, ועוד תקופה של גידול לפני ואחרי אותה שנה. כמה? אז פה יש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. רבי ישמעאל דורש 3 חודשים לפני ואחרי, ורבי עקיבא מספיק לו חודש. מה המחלוקת? אז הסבר ראשון אומר שלפי רבי ישמעאל צריך לגדל משהו באותם 3 חודשים, ולפי רבי עקיבא מספיק אפילו לחרוש, כלומר לעשות ניר. אבל את זה הגמרא דוחה, היא אומרת שאם ניר זה חזקה, אז לזה מספיק אפילו יום אחד, לא צריך חודש שלם. לכן הגמרא אומרת פירוש שני שלפי כולם ניר זה לא חזקה, והמחלוקת ביניהם האם צריך להגיע לגידול מלא, שזה לוקח 3 חודשים, או שמספיק לגדל עד הרמה של שחת, שזה גידול חלקי וזה לוקח רק חודש. עכשיו, כיוון שהזכרנו את השאלה האם ניר זה חזקה או לא, אז הגמרא נכנסת לדיון הזה מהשורה השלישית בעמוד ב' ועד הנקודותיים בסוף העמוד. אז האם ניר זה חזקה או לא, יש פה ברייתא עם מחלוקת תנאים בנושא, תנא קמא אומר שלא, וכך גם הרגע דייקנו ברבי ישמעאל ורבי עקיבא. אבל רב אחא אומר שכן, ורב אשי אמר בשם כל גדולי הדור, שגם הם אמרו שניר זה חזקה. מה הייתה? מה הסיבה לומר שכן ומה הסיבה לומר שלא? אז רב ביבי אומר לרב נחמן שהסיבה לומר שניר זה לא חזקה, כי הבעלים לא ימחו כשהם יראו מישהו שחורש להם בקרקע. עד רבה, הם ישמחו, הוא יחרוש לי ואחרי זה אני עזרה. אבל מי שאומר שניר זה כן חזקה, הוא סובר שכמו שאתה לא אמור לשתוק אם תורא מישהו מגדל תבועה, לא סביר שתשתוק גם אם אתה רואה אותו רק חורש. עכשיו הגמרא מביאה עוד דעות לכאן ולכאן. אז גם רב נחמן ברב חיסדה אמר כמו שאמר רב אשי שכל גדולי הדור, ורב אחא אמרו שניר זה כן חזקה, אבל רב נחמן בר יצחק אומר, מה אתה מביא לי את כל גדולי הדור? יש גם גדולי דור לצד השני. הרי רבי עקיבא ורבי ישמעאל כבר דייקנו במשנה שהם אמרו שניר זה לא חזקה, וגם ברב ושמואל מדויק שהם סוברים שניר זה לא חזקה. איפה מדויק שרב ושמואל סוברים שניר זה לא חזקה? שניהם אמרו משהו דומה מאוד לגבי המשנה שלנו. כמו שאמרנו, רבי ישמעאל ורבי עקיבא אמרו שלא צריך שלוש שנים מלאות. וגם רב וגם שמואל הדגישו, זו דברי רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אבל החכמים אומרים שכן צריך שלוש שנים. וממילא ניר לא נחשב, כי ניר מספיק יום אחד ולא צריך שנה שלמה. ככה לפי הרשב"ם, אבל כדאי לראות את תוספות דיבור המתחיל למאותי שמקשה על זה. עכשיו, מה בכל זאת ההבדל בין רב לשמואל? רב אמר, זו דברי רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל חכמים דורשים שלוש שנים מיום ליום. כלומר, ממש שלוש שנים. שמואל אמר משהו קצת שונה, הוא אמר, אבל חכמים דורשים שלוש מחזורים של גידול באותו עץ. כלומר, שלוש מסיקות או שלוש בצירות. שזה גם דבר שלוקח שלוש שנים, אבל יש הבדל. לפי שמואל, בעץ דקל צעיר למשל, שהוא עושה שלושה מחזורים של גידול בקצת פחות משלוש שנים, לפי רב זה לא מספיק, לפי שמואל זה יספיק. והגענו לנקודותיים חמש שורות לפני סוף עמוד ב', כל טוב.